תמיד דף חף זין, מתחילים בעזרת השם, דף חף וו עמוד ב', שתי שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, פרחי כהונה איש כסותו בארץ. המשנה, תחילת המסכת, השתמשה בשתי לשונות בשביל לומר כהנים צעירים, פרחי כהונה ורובים. רובים זה גם הכוונה מלשון רביה, בארמית זה ילד. שואלת הגמרא, אתה אומר שהפרחי כהונה היו ישנים על הרצפה בבגדים שהם הביאו מהממון שלהם בעצמם. קוראים להם פרחי כהונה. ולפני כן דיברנו על הכהנים ששמרו בבית אבטינס, בבית הניצוץ, שם היה כתוב שגם הם היו צעירים. אז עמי הטעם קרי להו רובים, למה לא קוראים להם פרחי כהונה? והכה קרי להו פרחי כהונה, למה פה קוראים להם רובים ופה פרחי כהונה? תרץ את הגמרא, אמרי אין, הטעם בבית אבטינס ובית הניצות, דלא מתו למעבד עבודה, הם עדיין לא הגיעו לגיל 13 שהם יכולים לעבוד בבית המקדש. קרי להו רובים, הכוונה נערים צעירים, ילדים. הכה, דמתו להו למעבד עבודה, כבר מדובר פה על כאלה שהגיעו לגיל עבודה. קרי להו פרחי, לכן קוראים להם פרחי כהונה, שהם צעירים שלא הגיעו לזקנה. תנן התם, שנה ראשונה במסכת מידות. בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, איזה שלושה מקומות? בבית אבטינס, בבית הניצוץ ובבית המוקד. והלוויים היו שומרים ב-21 מקומות. חמישה היו שומרים על חמישה שערי הר הבית, מהצד הפנימי של הר הבית. ארבעה היו שומרים על ארבע פינותיו של הר הבית מבפנים, בכל אחד מארבע פינות של הר הבית מבפנים. וארבעה היו שומרים על ארבע פינותיו של העזרה. פה כשהם שמרו על העזרה הם שמרו מבחוץ, מעבר לפינות של העזרה, מבחוץ לעזרה. תכף אנחנו נדון למה אלה ששמרו על הר הבית שמרו מבפנים, ואלה ששמרו על העזרה שמרו מבחוץ. אחד היה שומר בלשכת הקורבן, ועוד אחד היה שומר בלשכה שנקראת לשכת הפרוכת, ועוד אחד היה שומר אחרי בית הכפורת, איפה היה הכפורת? בקודש הקודשים, אז הוא היה שומר מאחורי קודש הקודשים. עכשיו רואים מפה שהיו באמת עוד 21 לווים. אמר רב יהודה מסורה, ואמרי לה יש אומרים שזה נאמר במתנית התנה, בברייתא, דכתיב, בזמנו של דוד המלך עדיין לא היה בית המקדש, היה את המשכן. הלווים ששמרו על המשכן כתוב ככה, למזרח הלוויים שישה, בצד מזרח שמרו שישה לוויים, ועוד ארבעה לוויים לצפונה, הגרסה של הפסוק ליום ארבעה, הם עמדו לכיוון מזרח, לכיוון איפה שהשמש זורחת, איפה שהיום זורח. בכל אופן יש לנו עוד ארבעה, אז ארבעה ועוד שישה זה עשרה. לנגבה ליום ארבעה, צד דרום עוד ארבעה לוויים, סך הכל 14. ולאסופים בכל מיני לשכות נוספות, שניים, שניים, הגמרא מבינה שזה שניים ועוד שניים, אז יש לנו כבר 18. לפרבר למערב ארבעה, הגמרא תבהר מה הכוונה לפרבר, אבל לכל פנים היו עוד ארבעה, אנחנו כבר מדברים על 22. למסילה, דהיינו, לסוף, שניים לפרבר, היו עוד שניים. בכל אופן רואים שהיו הרבה מקומות, אבל כמה? לא 21, שואלת הגמרא אמרי, יענה 24 אהבו. ואתה אומר שהיו רק 21 מקומות שהלוויים שמרו. אמר הבאי, החיקה אמר, לאסופים שניים, הכוונה כפל לשון, לא שניים שניים, הכוונה שזה ארבעה, אלא שניים, והפסוק מדבר בלשון כפולה. שתמיד יהיו שם שניים. שואלת הגמרא, קאטה, 23 נאבו, גם אם אתה מוריד מ-24 שניים, עדיין זה 22, זה לא 21. עונה הגמרא, היח דפרבר חד הווה. אפילו שכתוב שהיה שניים לפרבר, באמת היה שם שומר אחד. למה כתוב שניים? ואחרינה, בצוותא ודאזיל ויתיב גבי, היה אדם נוסף שהיה איתו. בשביל שהוא לא יהיה לבד. שום דקה היה בריי, בגלל שהוא עמד מחוץ להר הבית, לכן העמידו שם עוד אחד. אבל זה לא היה מהחיוב. מהי לפרבר? מה זה המקום הזה שנקרא פרבר? אמר רבא ברב שילה, כמאן דאמר כלפי בר, כמו הדש אומרת שבתא שאחורי בית קודשי הקודשים היה פתח לעזרה. אז שם הוא עמד. והיא באה תימה, לעולם 24, באמת שמרו 24 מקומות לוויים. כי דכתיב, למה כתוב 21 מקומות במשנה? כי מה שהפסוק אומר 24 מדבר גם על הכהנים, כי הרי גם שלושה מקומות כהנים שמרו חוץ מ-21 של לוויים שמרו. תלת המין היו דכהנים ו-21 דלוויים. שואלת הגמרא, והאח הלוויים הוא דכתיב, הרי הפסוק אומר ששמרו בכל המקומות כתוב שם הלוויים. הנהג הגמרא, כדי רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים בשם לוויים. יש מקומות שכתוב לוויים והכוונה לכהנים, וזה אחד מהם, והכהנים הלוויים בני צדוק. הוא מדבר בכהנים והוא קורא להם לוויים. אז זה יכול להיות שהפסוק מדבר על כהנים והוא קורא להם לוויים. באמת 24 הכוונה כולל הכהנים. במסכת מידות שהבאנו קודם היה כתוב שהיה 21 מקומות שהכהנים שמרו בהם. חמישה על חמישה שערי הר הבית, שזה היה בתוך הר הבית, וארבעה על ארבעה, זאת אומרת הם שמרו חמישה בשערי הר הבית, ועוד ארבעה על ארבעה, על ארבעה פינותיו מתוכו, זאת אומרת הם עמדו בכל ארבע פינות של הר הבית, אבל בתוך הר הבית, ועוד חמישה על חמישה שערי העזרה, ועוד ארבעה על ארבעה פינותיו מבחוץ. עכשיו מי שמדייק, כמו שכבר דייקנו את זה במשנה כשקראנו את זה קודם, כששמרו על הפינות של הר הבית הכהנים, אז הלוויים שמרו מבפנים, וכשהם שמרו על העזרה הם עמדו מבחוץ. למה? מה ההבדל? מה ישנה הר הבית דאבדינא על מתוכו שהשומרים השמרו בתוך הר הבית, ומה ישנה העזרה דאבדינא מבחוץ ששם הם שמרו דווקא מחוץ לעזרה? אמרי, הר הבית היה מותר לשבת בתוך הר הבית. דאית תמהו בהם היטיב. אם השומרים התעייפו והם רוצים לשבת, יתיב, הם יוכלו לשבת, מותר לשבת ולנוח בהר הבית. אז לכן אמרינה מתוכו, אפשר שהשומרים ישמרו בתוך הר הבית. אבל עזרה שאסור לשבת בעזרה, אלא למלכי בית דוד. דאי, תמה, הוא בא אל מיטב, אם הוא יתעייף, הוא יצא לשבת, לא מעצייתי, אסור לשבת בעזרה. דאמר מר, למדנו אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד, רק להם הותרה ישיבה בעזרה. אמרו להם מבחוץ, לכם שלא יהיה להם קשה, אמרו שישמרו מבחוץ כדי שיוכלו לשבת אם הם יהיו עייפים. אמר מר, עוד למדנו במשנה מסכת מידות, חמישה על חמישה שערי העזרה. דייק את הגמרא וחמישה שערים, הוא דאבי בעזרה, היו רק חמישה שערים, הוא רמיני, הרי משנה מסכת מידות אומרת שבעה שערים היו בעזרה, שלושה בצפון ועוד שלושה בדרום ועוד אחד בצד מזרח. תרצת הגמרא אמר הבית, ראי מיני הוא לא צריך ישימו שניים מהשערים, מהשערים לא היו צריכים שישמרו עליהם לוויים, כי בשער בית המוקד ושער הניצוץ כבר שמרו כהנים, לא היו צריכים לשמור גם לוויים באותם השערים. רבה אמר עוד תירוץ, תנאי היא, יש כמה דעות כמה שערים היו שם בעזרה. דתניא, ברייתא אומרת שהסדר של כל התפקידים בבית המקדש היה את הממונים מלמעלה והיו את אלה מתחתיהם. אז אין פוחתים בבית המקדש מ-13 גזברים. מה הכוונה גזברים? הממונים על העזרה. עכשיו, מי היה ממונה על הגזברים? ומשיבה המרכלין. אמר הכל. המרכלין הם היו ממונים על הגזברים. היו צריכים לפחות שבעה. רבי נתן אומר, אין פוחתים מ-13 גזברים כנגד 13 שערים. כי הגזברים הם היו השוערים בעצמם. אז אם כן, דל מהמספר של השערים, חמישה שערים דהר הבית, שזה הרי כולל גם את השערים של העזרה וגם את הר הבית, המספר הזה שאמרנו שהיה 13 שערים, אז תוריד חמישה מתוך 13, כמה נשאר לך? פשו לאותמן יד העזרה. אז כמה שערים היה בעזרה? 8 שערים. על מה? איקה תנא דאמר, תמן יאהבו. יש דעה שסוברת שהיה 8 שערים, זה הדעה שעכשיו אמרנו מהברייתא. ואיקה תנא דאמר שבעה, כמו שראינו במשנה שקודם הבאנו, שבעה שערים. ואיקה תנא דאמר חמישה אהבו. ולכן אפשר להגיד שהמשנה שקראנו בתחילת מסכת מידות, היא סוברת שהיה חמישה שערים באמת, יש בזה שלושה דעות יכול להיות. למדנו במשנה, לא היו ישנים בבגדי קודש חולי, זאת אומרת היה אסור לכהנים לישון מבגדי כהונה, זה בגדי קודש. מדייק את הגמרא שאינה הוא דלא, רק לישון אסור לישון בגדי קודש, כי חוששים שמא יפיח בהם. וזה לא, זה גנאי לבגדי קודש. אבל מדייק את הגמרא, הילוך מהלכים, מותר להם ללכת עם בגדי קודש, אפילו לא בזמן של העבודה בבית המקדש. שם התמינה, בגדי כהונה ניתנו לענות בהן. בגדי כהונה מותר לכהנים ליהנות מהם אפילו לצרכים שלהם, לא שקשורים לבית המקדש ולעבודה. אומרת הגמרא, לא, אין ראיה מפה. אמרי יועדין דאפילו הילוך נמי לו. אפשר להגיד שאפילו אסור לכהנים גם ללכת בבגדי הכהונה אם זה לא לצורך העבודה. ועד הקטני לא היו ישנים, ולא כתוב לא היו הולכים, משום דבאי למתנה סיפה. בהמשך של המשנה רצו לכתוב, אלא מה כן עושים? פושטים ומקפלים ומניחים אותן תחת ראשיהן. יש בזה חידוש, כמו שמיד נראה. קטני רישא נמי לא היו ישנים, לכן גם ברישא כתוב שהם לא היו ישנים, אבל באמת גם להלך היה אסור להם ליהנות, יכול להיות שהיה אסור להם אפילו ליהנות מבגדי הקודש לעניינים האישיים שלהם. שואלת הגמרא, והגוף הקקשיה? הרי למדנו במשנה, מניחים אותן תחת ראשיהן? בגדי הכהונה היה אפשר להשתמש עם זה בתור בתור קרית? שמע מינה, בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן, מה אני מבין מזה? שמותר ליהנות מבגדי הכהונה? אומרת הגמרא, לא, זה לא חייב להיות. אימה נגד ראשיהם, אפשר להגיד שהם הניחו את הבגדים סמוך לראשיהם, והחידוש שלא חששו שמה בזמן של השינה אולי הם התגלגלו לכאן, התגלגלו לשם, ואז אולי הם יהיו על הבגדים של הבגדי כהונה והם ייהנו מההקדש, לא חששים לזה. מדייקת הגמרא, אמר רב פאפה, שמע מינה, תפילין מן הצד שריין. כשאדם הולך לישון ויש עליו תפילין, זמנם היו נוהגים ללכת עם התפילין כל הזמן, אדם רוצה קצת לישון, אתה לא להניח את התפילין בין עקר לכסת שלא כנגד ראשו, היי, אולי הוא יסתובב במהלך השינה והוא בדיוק ישכב על התפילין האלה חלילה, לא חיישין עדין למה מגדר ונפיל עליו, לא חושבים שמתוך השינה הוא יתגלגל וישן על התפילין האלה, כי אם במילה ליהנות מבגדי כהונה זה איסור של מילה שזה מהתורה, אנחנו לא חוששים כל שכן בתפילין, שהאיסור מדרבנן ליהנות מזה, לשכב על זה, זה כל שכן שלא חוששו. אך הנמי מסתבר כנגד ראשיהם, באמת מסתבר שהם הניחו את בגדי כהונה לא ממש מתחת ראשיהם, אלא סמוך לראשיהם. דהי אמרה, תחת ראשיהם ממש? זאת אומרת שהמשנה שלנו סוברת שמותר ליהנות מבגדי כהונה? נהידן ניתנו ליהנות בהן, בסדר, יכול להיות שמותר ליהנות מבגדי כהונה, תיפוק להם משום איסור הדקיליים, אבל אסור ליהנות מזה, בגלל שבגדי כהונה יש בחגורה, באבנט, הרי זה היה עשוי מצמר ופשטים ביחד. אז אם כן, איך היה מותר לו ליהנות מהשעטנז? אסור ליהנות הרי מבגד שעשוי מצמר ופשטים יחד, אם זה לא לשם העבודה. לשם העבודה התורה התירה במיוחד, אבל סתם בשביל ליהנות הנאה אישית אסור. לכן חייב להיות שבאמת הניחו את הבגדים סמוך לראשיהם. עכשיו, זה שהאבנט היה עשוי מכליים, זה לא לכל הדעות. אז הניחא, למאן דאמר, אבנטו של כהן גדול, שהיה עשוי מכליים, לא זהו אבנטו של כהן אדיוט. האבנט של הכהן אדיוט לא היה עשוי מכליים. אפשר לומר שהכהנים הניחו את בגדי כהונה תחת ראשיהם, זה לא היה פה חשש של כליים. אלא למאן דאמר, אבנטו של כהן אדיוט, זהו אותו אבנטו של כהן גדול. אז האבנט של הכהן גדול הרי כן היה עשוי מכליים. מה יקרה למימר? הרי רואים מפה שלא הניחו את הבגדים תחת לראשיהם, כי אסור להם ליהנות הרי משעטנז. וכי תימה, תראה, אתה יודע מה? זה כן שעטנז, אבל אני לא לובש את זה. כשבן אדם יושן על בגדי כהונה, הוא הרי לא לובש את בגדי הכהונה, כי כליים בעלייה ובלבישה הוא די אסור. כל האיסור של כליים לא יעלה עליך. אסור לאדם ללבוש בגדי כליים, אבל פה רק יושן על זה. אבל מימח תותי שפיר דמי, לשכב על זה יהיה מותר אולי. אומרת הגמרא, זה לא יכול, לא, אסור. מה הראיה? והתניא, ברייתא אומרת, לפסוק בכליים שכתוב בבגד שעטנז, כליים שעטנז, כתוב לא יעלה עליך. מדייקים, מה זה לא יעלה עליך? שרק לעלות או ללבוש אותו אסור. אבל הייתי חושב, אתה מציאו תחתיך בשביל לישון עליו, אבל אמרו חכמים, לא. אסור לעשות כן. אפילו שמן התורה זה מותר, מדרבנן זה אסור לשכב על בגד של שעטנז. מה החשש? שמה תיקרך נימה אחת על בשרו, אולי תוך כדי השינה ישמט אחד מהחוטים של הבגד שהוא ישן עליו, של השעטנז, ותיקרך ותהיה סביב אצבעו, ואז יצא שלמעשה הוא נהנה, הוא לובש ומתחמם משעטנז, ולכן זה עשו. וכי תימה, אם תרצה לומר, זה מפסיק מידי, ששמים את הבגדי כהונה, ומעל זה שמים בגד שהוא לא של שעטנז, ואז אתה לא נהנה ישירות ולא ייקרך עליו שום דבר מבגדי כהונה, ואז לכן זה אסור, לכן זה מותר. ואמר רבי שמעון בשם, אמר רבי יהושע בן לוי בשם, שאמר רבי יוסי בן שאול, משום קהל הקדישה, הקהל הקודש, היה בירושלים, שחכמים החמירו אפילו עם מונחים 10 מצאות זו על גב זו. 10 מצאים, אחד על השני. ומתחת יש כליים, כבר אסור. וכליים תחתיהם אסור לישן עליהם, כליים פה הכוונה שעטנז. אז אם כן, לא יכול להיות שהכהנים ישנו על הבגדי כהונה, כי הרי יש שם את האבנט, לשמה מן הנגד השם, לתירוץ אחד. והיא בהתאמה, זה אין ראיה שהכהנים לא הניחו מתחת ראשיהם את בגדי הכהונה, כי המשנה שהיא כותבת שהניחו תחת ראשיהם את הבגדי כהונה, לא חייב להיות שהיא מדברת דווקא על האבנט, אלא באותן שאין בהם כליים, בקטונת, במצנפת, אולי האבנט באמת לא הניחו תחת לראשם, אז שוב אין מפה ראיה. רבש, זה תירוץ אחד, רבשי אמר, עוד דחייה לזה שבאמת אין ראיה שהכהנים לא הניחו מתחת לראשם את הבגדי כהונה, אפשר לומר שהם כן הניחו את כל בגדיהם תחת ראשם, והסיבה שאין פה איסור של כליים, כי הרי בגדי כהונה עשויים מתחלת, ארגמן, תולעת שניפ ופשטן. עכשיו, החוט היה כפול 6, היה עשוי משש חוטים, כל חוט. אז אם כן, בגדי כהונה קשים הן, זה לא מחמם. אז לכן הם בזה איסור לישון. למה זה דומה? דאמר רב הונא ברי דרב יהושע, הנמתא גמדא דנרש. בגד קשה שעשוי מלבד, שבא ממקום שנקרא נרש, והוא עשוי מצמר ופשטן, בכל זאת שריה מותר לשבת על זה, כי הוא לא מחמם. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אירה קרי באחד מהם וכולי, זאת אומרת, למדנו שאם אירה קרי לאחד מהכהנים, שהיה בבית המוקד בלילה, המתין למשמרת שלו למחר, של לעבוד בבית המקדש, אז אם אירה לו קרי, הוא לא ראוי לעבודה, צריך לתאר את עצמו ולחכות עד הערב, היה יוצא דרך מחילות, אמרנו שזה מין מדרגות בצורה של סיבוב, אל מחוץ להר הבית. בסדר? מסייע לי לרבי יוחנן, במשנה שלנו יש ראיה לדבריו של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, מחילות, אותם המנערות שפתוחות להר הבית, שהפתח שלהם הוא בהר הבית, לא נתקדשו אפילו לא בקדושה של הר הבית. לכן מותר לבעל קרי ללכת במחילות האלה. עוד אמר רבי יוחנן, שזה לא ראיה מהמשנה שלנו, הוא אומר, הוא בעל קרי משתלח חוץ לשני מחנות. הוא גם משתלח ממחנה כהונה וגם ממחנה לוויה. עוד למדנו במשנה, והנרות דולקין מכאן ומכאן. היו נרות דולקות משני הצדדים כדי שיהיה אור, והמשך שם כתוב, והיה בית כיסא של כבוד היה שם, וזהו כבודו שכשהיה נעול, סימן שיש שם מישהו, פתוח, סימן שאף אחד לא נמצא שם, כדי שלא יצטרכו לדבר בבית הכיסא. מספר את הגמרא, רב ספרא הווייתיו בבית הכיסא, ועשה צרכה. האתה רבי אבא נחר לי, רבי אבא גם כן היה צריך, וכיוון שלא היה שם דלת, הוא לא יכול לדעת אם יש שם מישהו או לא. אז הוא פשוט עשה איזה קול, כדי שאם יש שם בן אדם, הוא גם כן יעשה קול, ואז הוא ידע שלהיזהר לא להיכנס. אמר לי, אז רב ספרא שהיה בפנים אמר לרבי אבא שעמד בחוץ, לאולמר, אתה יכול להיכנס. מדבר בבית הכיסא, בתר דנאפיק, אז הוא באמת נכנס, אחרי שרב ספרא יצא, זאת אומרת לא, הוא לא נכנס, הוא נשאר בחוץ, חיכה לרב ספרא שיצא, אחרי שרב ספרא יצא, אמר לי רבי אבא, לא אתה ככה עושה, עד כאן לא סליק עד לסעיר. הצאצאים של עשיו שהיה שמו סעיר, היו רומי, עוד לא הגעת לרומי, וגם רתמילי דסעיר, אתה מתנהג כבר כמו בני סעיר שהם לא צנועים בבית הכיסא? לאו אך התנן, וכי לא למדנו במשנה שאם האדם בא לבית הכיסא עם הכהן שהיה בתוך בית המוקד, הלך לבית הכיסא ומצאו נעול בידוע שיש שם אדם, פתוח בידוע שאין שם אדם, למה אתה לא יכול לשאול? לממרא דלא מבעי אלי למעל, סימן שאסור לאדם להיכנס, אסור, קודם כל אסור לאדם להיכנס לבית הכיסא אם יש שם מישהו, לכן עשו את הסימן הזה כדי שאדם ידע שיש מישהו בפנים ושלא ייכנס, אז איך אתה עוד אומר לי להיכנס? אומרת הגמרא, ורב ספרא שהוא אמר לרבי אבא שהוא יכול להיכנס, סבר דילמה מסוכן הוא חשש אולי רבי אבא יכול לבוא לידי סכנה אם הוא יתאפק והוא לא יעשה את צרכיו מיד, כדתניא הברייתא אומרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר, אדם שצריך לצרכיו לצואה, והוא משהה את זה בנקבה, ואז הוא כבר לא צריך אחר כך יותר, זאת אומרת הוא מחזיר את זה למאב, מביא את האדם לידי הדרוקן, זה יכול להביא לזה שהוא חולי מעיים, סילונה חוזר, אדם שצריך להטיל מרגליים, והוא משהה את עצמו ועל ידי זה הוא מפסיק, הוא כבר לא צריך יותר, אז הוא מחזיר את זה למאב, מביא את האדם לידי גם כן לא עלינו מחלה שנקראת ירקון, לכן הוא חשש שהוא יהיה בסכנה, לכן הוא אמר לו שהוא יכול להיכנס. אמר לי רב לחי אברי, לרב היה בן שקראו לו חייה, והוא אמר לו עצה. את אותה עצה גם אמר רב הונה לבן שלו רבא. וכן אמר לי רב הונה לרב אברי, חשיך, כשנהיה חושך בלילה, תקין נפשך, אז תהיה רגיל לצאת ולהתפנות. וכדין תקין נפשך, וגם מוקדם, לפנות בוקר, תהיה רגיל לצאת צרכיך. ואפילו אם זה לא נראה לך שאתה צריך לנקבך בזמן הזה, על ידי שאתה תעשה את זה כל יום, אתה תתרגל לזה, ואז הגוף שלך יהיה רגיל לדבר הזה, ואז אתה יהיה מספיק לך לעשות צרכיך בשני הזמנים האלה, לא תצטרך לעשות כל היום, כי כדי לא תרחק, אם יש לך יום, אם אתה צריך לנקבך, אתה צריך להתרחק לשדה, ואולי באמצע הדרך, לפני שתגיע לשדה, אתה יכול להסתכן, כי לא שכבר, באדם אסור לו לתפק הרי מדי הרבה זמן, אבל לא תוכל, כיוון שהדרך ארוכה, לא יהיה לך אפשרות לעשות את צרכיך בזמן. לא תוכל לעשות את צרכיך בדרך, כי אולי אנשים יהיו שם בדרך, לכן תרגיל את עצמך בזמנים האלה, ואז לא תהיה לך בעיה. עכשיו, כשאתה עושה צרכיך, קודם כל טוב, קודם תשב, ורק אחרי זה תגלה את גופך. וגם כשאתה קם, קודם כל תחסה את עצמך, ורק אחרי זה קום, וזה מדרכי הצניעות, לא לגלות את הגוף של האדם שלא לצורך. עוד דבר מעניין, שטוף ושתי. כשאתה בא לשתות מכוס, קודם תשטוף אותה, כי יכול להיות שמי ששתה לפניך, אתה לא יכול לשתות מהרוק שלו, כי יכול להיות שהוא חולה באיזשהו חולי מסוים, וזה יכול לדבק. מאוד מעניין שכבר בתקופה ההיא, חז"ל הקדושים כבר ידעו שאדם יכול לדבק על ידי הרוק של חברו, אם יש בו איזשהו חולי מסוים. לכן קודם כל תשטוף את הכוס ורק אחר כך תשתה. ואתה בעצמך, כשאתה שותה כוס, תשטוף את זה אחר כך, כדי שהאחר לא ישתה מהרוק שלך. ורק אז אחית, רק כך תניח את זה. עכשיו, זה מדובר ביין או במשקה מסוים, שיש איסור בל תשחית לשטוף את הכוס עם המשקה בעצמו שנמצא בתוך הכוס. אבל כשאתה שותה מים, שפוך מהן, אתה יכול לשפוך מהמים עצמם בשביל לשטוף את המקום ששתית ממנו, כדי שהוא יהיה נקי. ורק אחר כך תן לתלמידך לשתות. אל תאמר, התלמיד שלי ודאי יסכים לשתות מהפה שלי. לא, תשטוף את זה בשבילו. כדתניה, ברייתא אומרת, לא ישתה אדם מים וייתן לתלמידו מהכוס שלו, אלא אם כן, קודם הוא שפך מהם ושטף את המקום שהוא שתה ממנו קודם. למעשה באחד שתה מים ולא שפך מהם, ונתן לתלמידו לשתות, ואותו תלמיד אינסטניס היה, ולא רצה לשתות, הוא התבאש לשטוף את הכוס, כי זה נראה כאילו מזלזל ברבו, והוא היה מאוד מאוד צמא, ומת בצמא. באותה שעה אמרו, לא ישתה אדם מים וייתן לתלמידו, אלא אם כן שפך מהם לפני כן. רב אשי אמר, אילקח, היי תלמידה, דשפיך כמי רבי. אני אומר לך, אני בעצמי בתור ראש ישיבה אומר לך, אם אתה רואה שקיבלת כוס ולא שטפו אותה, אתה רוצה לשטוף, מותר לך לסרב לאכול או לשתות מהפה של רבך אפילו, ואין בזה שום פגם בדרך ארץ. כך פוסק רב אשי. לט בה משום הפקירותה, זה לא נקרא שאתה מזלזל בפני רבך, זה דבר של סכנה, אתה לא צריך להתחשב בזה בעניינים של דרך ארץ לרב. כל מילי, כל מאכל שאכלת אחר כך עליו בפיך רוק של אותו מאכל, כמו הטבע, לא תפלוט בפה רבך, זה לא דרך ארץ לירוק בפני רבו, עד כדי כך שכתוב שהיורק בפני רבו חייב מיטה חלילה. בר מקרה ודייסה, רוק שעולה בפה של האדם אחרי שהוא אכל דלת או דייסה, זה מותר לרוק בפני רבו, כי זה מסוכן. אדם שעולה לו רוק של זה, דקי פתילה של עבר דם, זה מסוכן, זה שורף את הגוף כמו פתילה של עופרת רותחת, לכן צריך להשליך את זה מגופו. בכל אופן זה היה בזמנם, יש ראשונים שאומרים שההוראות בענייני בריאות שכתובים בגמרא, יכול להיות שבזמננו הם השתנו, וצריך לבדוק לפי הטבע של אותו זמן. עד כאן דף חף זין.